עזר השם, נדבר על נדבר על נקודה של חשבון הנפש. האמת, זה מתחיל מהפרשה שלנו. יש דרושת חז"ל מאוד מעניינת על הפרשה. מהפסוקים כתוב על דין שהיה לגבי עמנו מויוב. זאת אומרת, היה דין שאסור לאכול, אסור לכבוש או להתגרות בעמנו מויוב ועדן. נכון? אבל, זאת אומרת, בעבר הירדן המזרחי יש הרי 5 מדינות. יש ארץ סיחוין, ארץ אויג, מלך הבושון, וארץ סיחוין, מלך המוירי, שזה הגולן והחלק היותר דרומי לו. ואחר כך יש עוד 3 מדינות, עמוין, מויוב ועדוים. עמוין, מויוב ועדוים היה אסור לעם ישראל לכבוש, אז באמת הם עקפו אותם. אבל מה שעמוין ומויוב טוהרו בסיחוין היה מותר לבני ישראל לכבוש. נכון? עמוין ומויוב טוהרו בסיחוין, מה שסיחוין כבש היה מותר להם לכבוש. יפה. לא מבואר בעריכות, בפרשה, וגם באפטוירה, בדברים שיפתוך מסביר איך בדיוק היה התהליך הזה. יש וורט יפה של רב זליג רובן בנגיס, הוא אומר, איך אומרים שם בקילו אילום חסדוי, ב-26, אומרים שם, ונוסן ארצום לנחלו קילו אילום חסדוי, נחלו לישראל עמוי קילו אילום חסדוי. אז הוא הולך, נוסן ארצום לנחלו קילו אילום חסדוי, נחלו לישראל עמוי, עוד פעם קילו אילום חסדוי. מה ההפרדה הזאת באמצע? אז הוא אומר, כי הרי עמנו מויוב טוהרו בסיחוין, הולך הסיחוין מלך אומר לגמרי לך בושון, ונוסן ארצום של מי? של עמנו מויוב, לנחלו, למי? לסיחוין. נחלו, וכאילו אילום חסדוי, ועל ידי זה נחלו לישראל עמוי. דווקא על ידי החציצה הזאת נוצר מצב שעם ישראל כן קיבלו את הרשות, את האפשרות לכבוש אותה. טוב, יש פסוקים שעל כן יאמרו המוישלים. המוישלים בעיקרון באים לדבר על הסיפור הזה. על כן יאמרו המוישלים, בו יוחש, בו אינתי, בו נבסיקוין, אין עיר סיחוין. כי איש יוצא מחש, בו אין לאובו מקירי הסיחוין, אוך לא אומר, בא לי בו מיסר, אנחנו מדברים על העניין הזה. מאוד מעניין, באים חזל, כמו שכולנו יודעים, את הדרוש המפורסם, על כן יאמרו המוישלים, בו יוחש, בו אין, בו יון החשב, חשבו אינו שלא אילו, אפסד מצווה כנגד סחורו, סחר אוויר כנגד לפסינו. תסלחו לי, אבל זה נשמע ממש חסידי שדרוש. איפה הקשר? בו יוחש בוין, בו יונחש וחשבוין שלא ילום. תיצא איש מהמחשבים ותריך על השאינו מחשבים. אם אדם זה הולך אחרי יצרוי, כעיר זה שהולך אחרי סיכונו, אז הוא נופל בגנים. ממש דרוש מאוד מעניין. טוב, בואו באמת נתעמק קצת. מה זה באמת, בעצם חשבון הנפש? יש ביטוי מעניין, שאורשיבר בן לייב מביא כמה פעמים בספר ובימול לפיתי לוסך, או גם על תפילה, גם בשיחות של אלו הוא אומר את זה, וזה משהו שגם זה הוא היו אומר, זה מאוד, מי שהכיר קצת אורשיבר, זה היה במידה מסוימת החיים שלו, הצורה שלו. הוא מדבר שחשבון הנפש זה לא משהו שכמו שאנחנו מורגלים לחשוב שזה איזה פעם ביום או פעם בשבוע, נכון? יום שישי עושים חשבון הנפש, רב ראש חודש עושים חשבון הנפש, עשר עשרים מתשובה עושים חשבון הנפש. חשבון הנפש זה לא משהו שעושים פעם ב. חשבון הנפש זה בעיקרון חשבון על כל מייסה ומייסה שהאדם עושה. ככה הוא רוצה לטעון, ככה הוא רוצה לחדש. חשבון הנפש זה בעיקרון לחיות עם חשבון. זה בו יהיו חשבון, זה לחיות עם חשבון. כל מייסה ומייסה שהאדם עושה, לעשות חשבון. אני בשיעור הזה, בוועד הזה, הייתי רוצה להתמקד בכיוון כזה של לקחת דברים שהראשי ואמר, או דברים, ביטויים שהוא אומר, ופשוט לנסות להוריד את זה ביותר בלמייסה, מה שנוגע אליי, אולי גם אליכם, אבל מה שנוגע יותר בלמייסה. זאת אומרת, זה נשמע עוד וורד במוסר. תכלס, לתפוס את העומק של הדברים, אני אגיד לכם איפה זה מגיע אצלי. זכינו להכיר בן אדם כזה. זכינו להיות קשורים אליו עכשיו, אתם ודאי, אני פחות, אבל להיות קשורים לבן אדם כזה. ועצם זה איזה סוג של מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לראות איך נראה אודום, איך נראה יהודי אמיתי. ולתפוס אחי זה בדבר הזה, זה פשוט ללמוד מהדברים, ללמוד מהדברים שהוא אומר ומסביר תכלס, ללמוד איך מבצעים את זה למה זה. אני יודע שאני מדבר עכשיו קצת באוויר, אבל בוא ניקח את המושג הזה שהוא מדבר וננסה לראות איך מיישמים את זה, איך זה הופך להיות משהו יישומי, משהו בשטח, משהו מעשי. אספר לכם סיפור. היה יהודי פה בבני ברק, קראו לו רב ראובן קרלינשטיין. מי שהכיר אותו, רב ראובן אליצור קרלינשטיין, לאחרונה מוצאים את השיחות שלו, יחי ראובן, שיחות עם סיפורים יפים. דרך אגב, הוא היה תמיד חוכם גדול. זה שהוא תמיד היה מחכה את רב שולם, הוא היה תלמיד של רב שולם. התמיד היה עושה כמו רב שולם שדרון, אז זה קצת כיסה על זה. נוצר מצב שכאילו הכירו אותו בתור תלמיד של רב שולם. פחות הכירו אותו עצמו, למרות שהיה מחדש גדול, גם באגדס, גם באגדתס, היה מחדש גדול. הוא היה חולה לפני 40 שנה, היה לו בעיה של סוכר, והוא היה צריך לקבל השתלת כליה. תכלס, דיאליזה, דברים מאוד לא נעימים, השם ישמור מי שיודע, והוא היה צריך לקבל השתלת כליה. באותו זמן לא היה שייך פה בארץ לקבל השתלת כליה, בעיקר היו עושים באותה תקופה השתלת כליה ממתים, ולכן הוא טס לבוסטון לקבל שם השתלת כליה. ככה טענו אז שהכי טוב זה בבוסטון, שייסע לבוסטון, שיקבל שם השתלת כליה. דרך אגב, יש כמה סיפורים מהתקופה, רב שלמה לוינשטיין באומתו כאור מביא, שכשהוא היה בבוסטון היה ככה, היה ככה, כל מיני סיפורים שהיו מאותה תקופה. תכלס, באותה תקופה הוא היה שם, ולא היה טלפונים. היה טלפונים, אבל לא היה פלאפונים. זאת אומרת, לא היה משהו שזה, ולכן היה צריך להיות במקום, בבית מסוים, שהוא נתן לבית חולים את המספר טלפון. ואם ימות מישהו שיש לו סוג דם מתאים, והתור שלו יגיע, לפי האנשים עם הסוג דם הזה מחכים בתור, כן? כי התור שלו יגיע, יתקשרו אליו מהבית חולים, שהוא מיד יגיע, טלפון כזה אפשר גם לענות בשבס, הוא צריך להודיע, זה היה הולך, שצריך להודיע תוך 3 שעות אם הוא מגיע או לא, כאילו נותנים זמן לתפוס אותו, כי אין טלפונים, אז אתה לא יכול לבקש תגובה תוך 0.5 שעה. אז היה כאילו 3 שעות לחפש את הבן אדם, להודיע שהנקל הוא בא לקחת את זה, ואז היה עוד 5-6 שעות, זמן לבוא ולהתחיל את הניתוח. אי אפשר לחכות יותר מדי זמן, כי הכליה תכלס הולכת ונאבדת, היא מתחילה להירכב. אבל אם אתה מיד שבן אדם מת, מוציא את הכליה ומשמר אותה, מתחיל להכין אותה לניתוח, אפשר, יש עוד מרווח של כמה שעות. אז הוא בעצם יכול להיות רק במקום שליד הבית שהוא נתן את המספר את הטלפון שלו. זאת אומרת, זה לא כלא, אבל הוא קשור עם חוט בלתי נראה שהוא לא יכול להתרחק יותר מדי. כי אם יבוא טלפון, הוא צריך להיות מוכן מיידי, או שהוא נותן את הטלפון של מקום אחר שהוא הולך. קיצור. הוא היה שם חודש, חודשיים, 3, נראה לי אחרי 8 חודשים, יש בר מצווה של הבן שלו פה בבני ברק. להגיע לבר מצווה או לא להגיע לבר מצווה? מצד, יכול להגיע לבר מצווה, אבל אז מה תהיה, מה יהיה? אם ימצאו לו כליה בדיוק בזמן הזה, יגיע התור שלו. אז מה יהיה אז? הוא יפסיד את זה. לא להישאר פה, הוא יפסיד את המצווה של הבן. לא נעים. שיקולים, פה שם, שיחות, טלפון, בתקופה הזה היה יקר מאוד, טלפונים פה שם, הגיעו להחלטה, הוא נשאר. חיים של אבא יותר חשובים, אין מה לעשות, הוא נשאר פה, ובר מצווה תהיה בלעדיו. בר מצווה תהיה בלעדיו. רב שמעון שני, יש עוד איזה סיפור על זה סביב בר מצווה הזאת, אבל לא משנה. קיצור, עובר עוד תקופה, ועוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, ושנה, ושנה וחצי, ושנתיים, שהוא כבר יושב שם בכלא מזהב הזה, יושב ומחכה, ומגיע בר מצווה של עוד ילד. וגם אז, אין ברירה, תכלס, הוא נשאר שם. אחרי 2.5 שנים, נכנס איזה עסקן לסיפור הזה. עסקן חדש, קראו לו רב אוריך אלברשטם, נכנס לברר את העניין. קיצור, תפס את התיק הזה, ברר אותו מכל הכיוונים, מכל הפרטים, והוא טען שבוסטון זה טעות. בוסטון זה בכלל לא המקום המתאים להשתלה כזאת. עדיף לטוס לסן פרנסיסקו. סן פרנסיסקו זה עוד עיר בארצות הברית, יש שם בית חולים ענק כמו 8 פעמים תל השומר, משהו באמת ענק. אומר, שם הסיכוי הרבה יותר גדול. סיכוי הרבה יותר גדול. דרך אגב, עוד סיפור של רב שמעון לוינשטיין שנזכרתי. הוא מספר שהיה תקופה שם שאמרו לרב ראובן שעדיף שיישאר פה בינתיים, עוד זמן. עכשיו, למה? אמרו לו, תראה, עוד מעט יש את החוגס של הגויים, יש את החגים שלהם הראשון בינואר או מה שלא יהיה, יש את החגים שלהם. אמר, מה הקשר שיש את החגים שלהם? למה זה יותר סיכוי להשתלות? אמרו, מה, אתה לא מבין? הם שוטים, משתכרים, יוצאים לנהוג, ואז יש הרבה איברים. וחוגש של גויים זה זמן שיש הרבה איברים למי שצריך, שם ישמור. בקיצור, אבל הגיע רב אוריך אלברשטם, נכנס את התיק, ממש ברר אותו לעומק, הגיע למסקנה שבוסטון זה לא המקום הנכון, עדיף לטוס לסן פרנסיסקו. אוקיי, טסים לסן פרנסיסקו, זה משהו כמו 4 או 5 שעות טיסה, וסיכמו מראש שברגע שהוא מגיע לסן פרנסיסקו, הם נכנסים למלון, מתקשרים הביתה, לאשתו של אלברשטם, להודיע לה את המספר טלפון איפה שהם נמצאים, שאם בכל זאת יבוא משהו מבוסטון, אז אם זה תוך 3 שעות, מודיעים להם שכן אנחנו באים, יתפסו את המטוס הראשון שיש, בכל מחיר שהוא, ויגיעו לבוסטון. אפשר עוד להספיק, יש עוד סיכוי איך שהוא להספיק. טוב, הם עושים את הסיכום הזה, הכל, הם טסים, מגיעים לסן פרנסיסקו, הולכים למלון, הם היו שתיהם עייפים, עלו לחדר, הלכו לישון, 5:45 בבוקר, דפיקות. מיסטר אלברשטם, טלפון קול. למיסטר אלברשטם יש שיחת טלפון. הוא יורד למטה לטלפון, רב ראובן יורד אחריו, ותוך כדי שכשהוא מגיע לשם, הוא שומע אותו, כן, את צודקת, כן, את צודקת, טעות שלי, נכון, טעות שלי, כן, את צודקת. טוב. ואני מבין שאני נכנסתי בשלום בית שלכם משהו. הוא אמר לו, לא נעים לו, לא נעים לו, לא נעים לו, אבל הוא מספר לו, הוא אומר, תשמע, הגיע טלפון מבוסטון, שיש כליה, אשתי עברה מלון, מלון בסן פרנסיסקו, התקשרה, 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 עכשיו היא מלאה בטענות, במלון האחרון שהתקשרתי הייתם, ברור שמלון האחרון, למה שתמשיך להתקשר, אבל לך תתווכח עם היגיון. בקיצור, היא מלאה בטענות, למה לא התקשרת, למה לא אמרת, למה לא פה, למה לא שם, זה אשמתך, וזה... אוקיי, את צודקת, מה אני אעשה? טעות שלי, עבר כבר 3 שעות. זהו, זה כבר עבר לבן אדם הבא בתור. והוא מרגיש לא רע והיום, רב רובן שומע את זה, מתחיל לשיר. התוי כלו יכול לרחמךו, להגיד בבויקר חסדךו, שר ורוקד, מתחיל לרקוד, רוקד, וקורא לאלברשטם, בוריך, בוא תרקוד איתי. קיצור, הוא מסתכל עליו, זה לגמרי. ירד, נגמר. עבר עליו משהו יותר מדי. נראה שירד מדעתו לחלוטין. אבל לא, הוא רוקד ורוקד ורוקד ומרקיד אותו ביחד איתו. ואז צריך להתקשר לבני ברק. מתקשר הביתה ואומר לאשתו, תשמעי, את היום הזה אנחנו עזרת השם הולכים לחגוג, לעשות סודה סוידוה. חופגים לסיוון, לא יודע, זה היום הזה הולכים לחגוג אותו. כליה שלא הייתה אמורה להגיע אליי, לא הגיעה אליי. לא הגיעה אליי. הקדוש ברוך הוא היפך וסיבב את כל הסיבות. שלח אותי, שלח את אלברשטם, לבוא לפה לקחת אותי לסן פרנסיסקו, ושישכח להתקשר ולהגיד המספר טלפון, ושלא תצניח להשיג עד אחרי 3 שעות, שכליה שלא הייתה אמורה אליי, לא הגיעה אליי. לא יודע, אם זה היה לטובה, היינו רואים פה יד השם? יש פה יד השם. אם הקדוש ברוך הוא גם ככה כיוון את כל המהלך, זה לא היה אמור להגיע אליי, זה לא הגיע אליי, אני מודה לקדוש ברוך. הוא תכלס היה שם בסן פרנסיסקו עוד חודש, קיבל שם באמת כליה, החלים, חזר פה לארץ, היה בבני ברק, מי שזוכר אותו, אומר דרוש, אז אני לא יוצא לי מהראש, זה דרוש שמעתי ממנו בליל שבס באיצקוביץ', הוא דיבר שם על איסו ויינקב, אומר שיינקב מגיע לאיסו, ושם קירו, קברי אשר קוריסי לי, הוא שם את כל הכסף שלו בתור הר, אומר לאיסו, קח את כל הכסף ותן לי את הקבר במאור הסמך פעילו, יש עוד קבר אחד נשאר, תן לי את הקבר במאור הסמך פעילו. ואיסו עונה לו, מה אני צריך את הקבר במאור הסמך פעילו? יש לי כבר 2 קברים בהר הרצל. אתה ואיצקוביץ' שלא אישה, וזה היה חוויה. ניצר, זה בדברי, הסבא, סבא, באמת, מדבר מאוד יפה. ברוך השם, לפני 7 שנים, משהו כזה, הוא נפטר אותו, 2 א', 2 ב', משהו כזה. בשיבה, רב אורך אלברשטם הזה, מאוד עניין אותו, כאילו, מה באמת נגמר עם, הוא נזכר בסיפור עם הכליה שהייתה בבוסטון, ומאוד סקרן אותו, מה באמת קרה עם הכליה הזאת, עם שתי הכליות האלה של אותו אדם שמת, שהיה אמור להגיע לרב רובן ולא הגיע, מה עם זה בסוף? הלך, בדק ברישומים של בית חולים, יש לו קשרים שם, הדבר לו ששתי הכליות האלה, כליה שרב רובן היה אמור לקבל ועוד כליה של אותו אחד שמת, קיבלו את זה איזה גוי ואיזה גויה, ותוך 5 ימים שתיהם מתו, התברר שהכליות האלה היו מזוהמות. תכלס החיים שלו ניצלו. המעניין הוא שהוא לא ידע מזה, כי זה התברר רק בשיבה שלו. הוא חי באמונה. בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא סידר את זה לטויבו, אבל רב רובן לא ידע. עד היום האחרון שהוא לא ידע. בשיבה שלו התברר שנכון, זה היה לטויבו. הוא רקד בלי לדעת. תראה, הסיפור הזה הוא מדהים. הוא סיפור של השגוחי פרוטיס, והוא סיפור של לדעתי גם גד לסמידס. כי חלק מהריקוד שלו הגיע גם בשביל להרגיע את האלברשטם הזה, שכנראה שהוא מרגיש עכשיו נורא והיום, כן? זה בסדר, הכל משמיים, אלוהיקים חשוב אל אותו, ולא יתם שלחתם מויסי אינו כי אלוהיקים. אל תיקח את זה כל כך קשה. ואמונה, אמונה, אמונה בחוש. עכשיו, כשאני שומע כזה סיפור, אני שואל איפה אני. לא כי אני כזה אגואיסט ואנוכי, אלא ללמוד מהסיפור הזה, תכלס. אם זה היה קורה איתי, הייתי יכול גם כן לרקוד ולשיר. אני אגיד לכם את האמת, אם זה היה קורה איתי, הייתי ממליץ לאלבו שלו לתפוס מרחק. אם לי הוא היה עושה דבר כזה, באמת, לא הייתי ממליץ לכם לשמוע את הכלל, בקיצור, לא יפה, לא היה יוצא טוב, אני לא הייתי רוקד, זה ברור לי. האמת אולי אסור להגיד את זה, יש סיפור מאחורי זה מלובלין, שפעם היו אצלו 3 חסידים, והוא שאל אותם, תגידו, אם אתם מוצאים סכום גדול של כסף בשבת, מה אתם עושים? אחד אמר, אני לוקח. השני אומר, שבס קוידש, שבס קוידש, אני לא לוגע בכסף. השלישי אמר, צריך רחמי שמיים. זה אומר, זה שאומר שהוא ייקח מראש, הוא סתם שייגץ. אין לו עדיין את הניסיון, למה הוא מחליט שהוא הולך לו לעמוד בו? אומר, זה שאומר שבס קוידש, שבס קוידש, הוא סתם תמים. הוא לא מבין מה זה ניסיון. הוא בכלל לא מבין מה ההתמודדות. מראש, בטח קל להגיד שהוא יעמוד בזה. אומר, זה גישה נכונה. זה שאומר, צריך רחמי שמיים. אז בוא נגיד, אני אצטרך רחמי שמיים מאוד מאוד מרובים, בשביל לעמוד בניסיון כזה. איך מגיעים למדרגה כזאת? איך מגיעים לחיים כאלה של... כולנו גדלנו על זה, נכון? כל מה דעוביד רחמונה, לתאב עוביד, ואין ראי ירד מלמעלו, וגם זו לטויבו. איך חיים עם זה? איך באים לזה? איך מגיעים לכזאת רמה? והסוד של איך מגיעים לרמה כזאת, זה משהו מאוד מעניין, שהחזון איש מעמיד את זה באמונה וביטוחן, כשהוא מדבר על המידס הטויבו, זה המידס הרויס, זה נמצא בתחילת פרק ד' באמונה וביטוחן, בפרק הראשון, הוא אומר פרס המידויס, הוא אומר חכמי היראה העמידו פרק מיוחד בשני מושאי אבוידו והם פירקו את המידות הטובות למידות מספר, גם הרעות, כן? כעס, גאווה, תאווה, אהבת הכבוד, אהבת הניצוח, נקמה, צרות עין וכנצה והם יש שרימה מכובדת של מידס רויס. הוא אומר ואנשים מסתכלים על זה כי יש פה איברים נפרדים, יש פה הרבה דברים. הוא אומר אבל בשורשם, מעמיד החזון איש יסוד גדול מאוד, בשורשם אין כאן רק מידה טוב, אחת טובה ומידה אחת רעה. כל המידס טויבס זה תכלס מידה אחת טובה. כל המידס רויס זה תכלס מידה אחת רעה. מה המידה הרעה? ההזנחה את החיים הטבעיים על מהלכם הטבעי. הזנחת החיים הטבעיים על מהלכם הטבעי, נא לתרגם לי לעברית מדוברת, תזרום. לא? הזנחת החיים הטבעיים על מהלכם הטבעי. בא לך... איך זה הולך על הפרסומת של הצ'יטוס? בא לך, בוא נראה אותך גומר חבילה. תזרום, אתה פשוט זורם עם הזרם, החיים הטבעיים, על, איך הוא קורא לזה? מהלכם הטבעי, זורם עם הזרם במסלול הטבעי. אומר, אדם כזה שפשוט זורם בחיים, עושה מה שכיף לו, עושה מה שבא לו, מה יהיה איתו? ובלי כל השתדלות, אומר החזון איש, ישתלם במידות הרעות כולם. הוא יהיה מושלם, לא סתם, מושלם. פרופסורה, במידות הרעות כולם. יהיה כעסן מצוין. נוקה מצוין, גאה מצוין, וכן הלאה. לא יחסר לו מכל המידות הרעות שמנו חכמים מאומה. השטחה של החזון איש, אתה יכול לפרסם את זה, כן? לא יחסר לו מכל המידו יסרוי שמנו חכמים מאומה. הוא יהיה צר עין מצוין, נקמן מצוין, אהבת ניצוח מצוין, אהבת הכבוד. הוא יהיה מצוין, פרפקט בכל המידות הרעות. פשוט מאוד, לא הרבה עבודה, פשוט תזרום. פלואו, תזרום איך שזה זורם, ככה, עם הפיתולים והדברים, מובטח לך שהכל ילך ממש בקלות להיות מושלם בהכל. אמר, ומידה טובה זה גם כמידה אחת טובה שכוללת בתוכה את כל המידות הטובות. המידה הטובה, אומר החזון איש, היא ההסכמה המוחלטת לבקר, לבקר מלשון בחורה, כן? בחור, ראשון, לבקר את הרגש המוסרי על רגש התאווני. מוסר, אתיקה, על פני הטייבה. זאת אומרת, לא מה שכיף לי, אלא מה שנכון. בסופו של דבר, בשפה שלנו, תכלס, מה החזון איש מעמיד פה? כל העמיד עשרה זה כל העמיד עשרה, זה נובע מנקודה אחת. אתה עושה מה שכיף, או שאתה עושה מה שנכון? פשוט וחי, בן אדם צריך לעשות דיאטה, נניח, כן? הוא יושב ככה ויש פה צלחת. מה כיף לעשות? פשוט מאוד, לאכול. מה נכון לעשות? לא, לך תאכל את החסה שמה. כן, אני יודע שזו הרגשה לא הכי, אבל זהו, זה מה שאתה צריך לעשות. לעשן סיגריה, מיליון דברים שנוגעים לנו בחיים, כן? יום-יום, איך אתה נפגש בחיים, על החיים עצמם. מה, אתה יכול גם להגדיר את זה יותר. זה מה שאני באמת רוצה, ומה שאני רוצה במיידי. מה שאני רוצה במיידי זה לאכול. מה שאני באמת רוצה זה לרדת במשקל ולהיות הרבה יותר בריא. נכון? והרבה יותר קל להגדיר את זה, כיף ונכון. מה כיף לי ומה נכון לי? מה אני צריך, יש לי, והאמת היא שאדם נבחן במבחנים כאלה, אפשר להגיד 100 פעמים ביום, אם לא יותר. המון המון פרטים בחיים שעומד לפניך, כיף לי לעשות דבר אחד, ואני יודע שנכון לעשות משהו אחר. אדם שיעשה מה שכיף לי, יש לו הבטחה של החזון איש. הוא מזניח את החיים הטבעיים על מסלולם הטבעי, או עושה מה שכיף לו, מה שבא לו, כן? אדם כזה, בלי כל השתדלות, ישתלם במידות הרעות כולם, כעסן מצוין, נוקה מצוין, לא יחסר לו מכל המידות הרעות שמנו חכמים מאומה. פשוט תבחור בכיף, מה שכיף לך אתה עושה. לעומת זאת, אם אתה בוחר לעשות את מה שנכון לעשות, לבקר את הרגש המוסרי על הרגש התאווני, מה שנכון ולא מה שכיף, מנקודה זו הוא לוחם נגד כל מידות הרעות יחד, אומר, אור השכל וסגולת הנפש שקיצור וישפיעו עליו לבחירת הטוב, אינו רואה סוף אנשו כל הטוב שיעשה, ראה עולם נצחי, בלתי קץ, בלתי תכלית, תכלס המדרגס הכי גדולות שיש. כשאתה מכיר גדולים בישראל, אתה רואה את זה מול העיניים, סתם, זו נקודה, אני אצא לכם לראות, אדם שחי את הנכון ולא את הכיף. הראשי וראו את זה, כן? את הנקודה הזאת. הוא פשוט, ראית שבכל דיבור שהוא מוציא מהפה, כל עשייה שהוא עושה, מה נכון, מה כיף, הוא עושה את הנכון. ודברים כאלה, זה עוד פעם, יש איזו תפיסה אמריקאית שקונה שביטה אצלנו בראש, זה קיים מאוד חזק בספרים, בסרטים וכולו וכולו, כל מיני הדברים האלה שדרך בישירה או עקיפה משפיעים לנו על תפיסת החיים, אנחנו מגיעים לתפיסה שנקראת, באנגלית קוראים לזה Hero's Moment, רגע של גבורה. כל ספר טוב, יש בו גיבור, מה הגיבור עושה? רגע של גבורה. וגם בדברים האחרים, נכון? יש רגע של גבורה. מה זה רגע של גבורה? שכולם שוכבים על הרצפה ולא מעיזים להרים את הראש כי הם פוחדים והכל מלא יריות, והוא קם ורץ קדימה וזורק רימון ווואו, נכון? זה הגיבור. והרבה אנשים, מה קורה? אנחנו מאמצים את התפיסה האמריקאית הזאת לחיים שלנו. ובחיים שלנו גם מסתכלים על זה, אנחנו מצפים, אל תראה אותי ככה, יבוא יום, ואז אף אחד לא יעשה כלום, ועם ישראל ילך להיחרב, ואני היחיד שיקום, ואני צפצף על כולם, ואני ארוץ קדימה, ואז אני הגיבור שיציל את עם ישראל. יש איזה, עוד פעם, אני לא יודע אם כל אחד חולם על זה ברמה הזאת, אבל אנחנו מסתכלים על צדיקות, או גבורה, או חוכמה, או כל דבר בצורה של רגע של גבורה, או רגע של צדיקות. יהיה לי ניסיון גדול, ואתה תראה איך שאני אעמוד. אל תדבר איתי עכשיו על הקטנות האלה, כאילו, על איזה שעה לקום, ואיך להתפלל, ובאיזה צורה לעמוד, ועם חליפה או בלי חליפה. אז אל תחפור. בוא, ברגעים הגדולים אתה תראה איפה אני נמצא. אני לא, אני בסדר, אני טוב. אנחנו מחכים הרבה פעמים, אנחנו רואים גם כן, ומסתכלים על אנשים גדולים, מה היה הסיפור שהצמיח את הרב אלישיב? שהוא רצה פעם ללכת לשמוע את יוסל רוזנבלט, החזנות, והוא התגבר ולא הלך. זה תפיסה אמריקאית, והתפיסה האמריקאית הזאת היא לא נכונה. ונראה לי שזה מה שרבן לייב גם מתכוון בנקודה, בואו חשבון. חשבון הנפש זה לא פעם אחת פה, זה כל רגע. זה המון המון פעמים בחיים שאתה נפגש בכיף או נכון, ואתה בוחר בנכון. אדום גודויל זה לא רגע אחד של גבורה. אדום גודויל זה מיליון פעמים לבחור בנכון על פני הכיף. קחו דוגמה טיפשית, בן אדם קם בבוקר, כן? הוא שם את השעון מעורר. אז כמו שרגילים, שמים את השעון מעורר, 5 דקות. לפני, בשביל שאני אוכל לחבוד ולישון עוד 5 דקות ולקום. זה בשביל הפינוק הזה של בוקר. אבל, אתה יודע מה? בוא תשים את השעון על זמן מדויק מתי שאתה צריך לקום. עכשיו השעון מצלצל, ואתה כזה מתחשק לך, ואתה חושב לעצמך, רגע, אני אדם שעושה את מה שכיף, או אני אדם שעושה את מה שנכון? כיף זה עוד 5 דקות. עוד 5 דקות נדבר על אחרי, אבל כעת מדברים על 5 דקות. זה המסע ומתן עכשיו. הכיף לי עוד 5 דקות. נכון? הגיע הזמן לקום, תקום. איזה סוג בן אדם אני? זה לא שאלה של עוד 5 דקות לישון. זה שאלה אם אתה אדום גודל או לא. אם אתה אבטן מצוין, כעסן מצוין, נוקם מצוין, או בן אדם שרואה עולם מצחי בלי קצת תכלית. זאת השאלה. אם ניתן לה משמעות כזאת, כמובן. אנחנו יכולים לזרום עם זה. אבל אם אני אקח את השאלה של 5 דקות שינה למקום, איזה סוג בן אדם אני? אדם שעושה כיף או אדם שעושה נכון? זה יהפוך אותי לאדם שבוחר בנכון. כי אני יקום ויהיה בן אדם שבוחר בנכון. ואז יש לך את זה בהמון המון דברים בחיים. בסופו של דבר, בן אדם נפגש עם השאלה הזאת, כיף או נכון, 100 פעמים ביום. זה ב3 פסיעות של לפני 18, וזה בצורה שאתה נוטל את הידיים, וזה מיליון, באמת מיליון דברים. זה איך אתה אוכל ומה אתה אוכל וכל דבר. עוד פעם, אנחנו לא מדברים כעת על רמה של פה, ברגע אחד תהיה 100%. אף אחד לא דרש ממך להיות הרב שטיינמן היום. חד משמעית, כן? אבל אם ברגע שתכניס את זה לראש, פעם אחת ביום לחשוב על זה בכלל, להבין שהדילמות שעומדות לפניי הן דילמות של כיף או נכון, אתה משנה. זה הנקודה של חשבון הנפש שמשנה את החיים. זה הופך אותך להיות בן אדם שבוחר בטוב, בן אדם מצליח. בעבודת השם, בעסקים, בכל פחד בחיים, בן אדם מצליח. אדם שיודע לא לעשות את מה שכיף לו, אלא לחכות ולעשות את הדבר הנכון. זאת השאלה. בואי, תשמעו סיפור יפה. היה אלוף פיקוד הצפון לפני 50 וכמה שנים, היה אריק שרון. והוא כותב בספר שלו, הוא כותב לקח שהוא הפיק, ולקח מאוד מעניין, ונראה לי שגם חשוב עבורנו. אנחנו מדברים על שנת תשכ"ה. תשכ"ה היה אז, מי שמכיר את המפה של ארץ ישראל, הגליל היה בשליטה ישראלית, אצבע הגליל גם היא הייתה בשליטה ישראלית, והגולן היה בשליטה סורית. בתשכ"ה השלימו את המוביל הארצי, מוביל המים הארצי, שזה בעצם נתן אפשרות אדירה לפתח את הארץ, ולתת לאנשים מים, פשוט לשתות, הוציאו מים מהכינרת, שאבו אותם, העבירו אותם בקעת בית נטופה, והזרימו את זה לכל הארץ, זה פיתח את הנגב, פיתח ממש רצינית הארץ. הערבים מאוד מאוד כעסו על הדבר הזה. מה שקורה יום אחד, היה גבעה מסוימת שישבה באצבע הגליל, בגבול שבין הגליל לגולן, איפה שהיה ירדן ההררי, מי שמכיר, ישב שם, הייתה גבעה שם, ומגיע, היה שם, לא היה שם בונקר, לא היה שם עמדה, אלא היה פטרול של משמר הגבול, מגב, היה מגיע פעם בשבוע, עולה לשם, יושב שם 5 דקות, שותה קפה וממשיך הלאה, וזה היה בשביל להראות בעלות. מגיע הפטרול של מגב, מתחיל לעלות לגבעה, יורים עליהם מלמעלה. הסורים השתלטו על הגבעה הזאת. הם לא יודעים להגיב, לא להגיב, לעלות, לא לעלות, מתקשרים למטכ"ל. מתקשרים למפקד שלהם, שכמובן מתקשרים למפקד שלהם, וכולי, מגיע עד המטכ"ל. המטכ"ל פותח מפות, בודקים, רואים, לא אסטרטגי, לא חשוב, הגבעה הזאת לא שווה כלום, מה עכשיו נשלח לשם פלוגה שלמה של גולני, יעלו לשם, יארגו, מה חסר לך הסיפור הזה? עזוב, שיקחו את הגבעה הזאת, יאללה, תדלגו עליה, תמשיכו לגבעה הבאה. וככה, הפטרול יורד, ממשיך הלאה. עובר שבועיים, מתחילים לקבל מידע שהתחיל פרויקט אדיר, שהסורים התחילו, פרויקט הטיית מי הירדן. מאיפה הירדן ההררי והכינרת מקבלים את המים שלהם? משלושה נערות, נכון? חצבני, שמגיע מלבנון, דן ובניאס. דן מגיע מתל דן, ובניאס. דן ובניאס, שתיהם עוברים דרך הגולן. הם התחילו פשוט, אם אתה רוצה לייבש את הכינרת ולגרום לישראל שלא יכולה לקחת מים מהמוביל הארצי, מה אתה עושה? פשוט מעמיד סכר בדן ובבניאס, ואז לירדן ההררי אין מים, לירדן ההררי אין מים, הכינרת מתייבשת, וכל מדינת ישראל צמאה למים. פשוט וקל. הם הביאו בולדוזרים, התחילו ליצור תעלות בשביל להטות את מי הירדן. ואז פתאום התברר שהגבעה היא הייתה מעלה עליה טנק וטק, מפציץ את הבולדוזרים שמתחילים לעבוד, את הדחפורים שעובדים שם. ברגע שהם השתלטו על הגבעה הזאת ועכשיו הם כבר התמקמו שם עם בונקר והכל, זהו זה. אתה לא יכול לפוצץ את הטרקטורים שעובדים שם. לא הייתה ברירה, העלו מטוסים. העלו מטוסים שעפו מעל הכינרת, טסו מעל הכינרת, הגיעו לשם והפציצו את הטרקטורים. לא הייתה ברירה, ישראל לא יכלה להרשות בשום צורה שירוקנו את הכינרת. זה פשוט לא שייך, זה להמית את כל יושבי מדינת ישראל בצמה. התחילו להעלות את זה, הם העלו כנגד את המיגים בשביל להפיל את המטוסים. העלו את המיגים שלהם, ישראל העלתה את המיראז'ים, שהיו אז מיראז'ים צורפתים שהם היו אז חיל האוויר, בשביל קרבות אוויר-אוויר, העלו אותם לאוויר. העלו אותם, התחיל הפלות מטוסים. וזה גרם לסורים ליצור ברית עם מצרים ולהתחיל את מלחמת ששת הימים. כל מלחמת ששת הימים נגרמה בגלל גבעה אחת קטנה שהפיטרו, לא עלה שם כי מה זה כל כך חשוב. זה הסיפור. אריק משרון מספר את זה, עובדה, כך היה. הוא רוצה מזה את ההפקת לקחים שלו, שצריך לבנות התנחלות בכל גבעה כזאת, ואז כבר לא יוותרו על התנחלויות, אחר כך חוזר בוי, אבל לא ניכנס לסוגיה הזאת עכשיו. בכל אופן, אבל לענייננו, הסיפור הזה הוא מדהים. אתה יודע מה הסיפור הזה מזכיר? סיפור שנמצא בפרשה שלנו. על כן לא אמרו עמו ישלים, בואי הוא חשבוין. מה הסיפור עם חשבוין? כי חשבוין עיר סיחוין מלך או אמוירי היא. חשבון הייתה עיר של מויוב. ומה קרה? הגיע סיחוין מלך או אמוירי, השתלט על חשבוין, עיר קטנה. מה הייתה התגובה של מויוב? חשבוין, עיר קטנה, לא נורא, נוותר על זה. מה קרה בהמשך? על כן יאמרו המוישלים, בואו חשבוין, ברגע שבאו לחשבון, תיבונה וסיכוינן עיר סיכוין, ונבנתה והתכוננה, ישבה שם טוב עיר סיכוין, כי איש יוצאו מחשבוין להובו מקריאה סיכוין, אוכלו אור מויוב בעלי במויס ארנוי. זה כבש את כל מויוב, עד ארנוי, ארנוי זה הקצה השני של מויוב. כן, זה הגבול של ארנוין, ארנוין ויאבויק, זה שתי הגבולות של מויוב. כל מויוב נכבשה ברגע שחשבוין נתפסה. לא ראית את זה בחוש, אבל זה מה שקרה. כי איש יוצא מחשבוין, לאור מקריאה סיחוין, אוכלו אור מויוב, בעלי במויס ארנוין, עד הבמות של ארנוין. אוי לכו מויוב, עובדתו עם שמאמין באליל שנקרא כמויש. נוסן בונוב פלייטים ובנויסוב בשביס למלך המוירי סיחוין. הבנים שלו נהיו פליטים, והבנות שלו נהיו שבויות למלך המוירי סיחוין. מתי? הביצוע בפועל היה בהמשך. אבל מתי קרתה הטעות? כשוויתרת על חשבוין. הטעות הייתה תמיד שקיבלת לעצמך את הקבולה הגדולה בראש חודש איור, כן? לא בביצוע המעשי שנכשל באמצע סיוון. כשקיבלת לעצמך יותר מדי אז, וזה היה ברור שאתה הולך ליפול בהמשך, אז הייתה הטעות. בפנייה ימינה בדרך והחוצה מירושלים, לא כשהגעת למצפה רמון במקום לבני ברק. זה כבר התוצאות של הטעות, זה תמיד תוצאה. אבל הטעות קרתה בהתחלה. מתי קרתה הטעות? כשוויתרת על חשבון. ואני רום, עובד חשבון עד דיבון. כשחשבון עבדה, דיבון עבדה. דיבון היא בקצה השני לגמרי. ואנשים נהיה שומם עד נויפח אשר עד מיד בו. כל מויוב נהייתה שוממת ברגע שחשבון נכבשה. עוד לא ראית את התוצאות בפועל. כשהגבעה הקטנה הזאת נכבשה, מלחמת ששת הימים פרצה. לקח עוד שנתיים בפועל עד שזה הגיע, עד שזה קרה בפועל. אבל כשוויתרת אז עם הפטרול, זה מה שקרה אז. וזה בעצם מלמד אותנו את המשמעות של פרטים קטנים. 5 דקות בבוקר, נו, מה זה משמעותי, באמת? לא, זאת השאלה. כיף או נכון? אם אתה אדם שבוחר בכיף, או אדם שבוחר בנכון? ואם אתה אדם שבוחר בנכון, אתה אדם שלם, עולם נצחי, ואם אתה אדם שבוחר בכיף, אז כעסה מצוין, נוקה מצוין, גאה מצוין, וכן הלאה, לא יחסר לו מכל המידות הרעות שמנו חכמים מאומה. זה בעצם השאלה. יש עוד הרבה סיפורים ומדרושים שמביאים את הרעיון הזה. אני נניח שמכירים את הסיפורים הכלב הרומאי. רב חיים שמולביץ היה אוהב לחזור על זה. המדרש מספר שהכלבים ברומא היו כלבים פיקחים. אז הם היו יושבים ככה ליד דוכן שמישהו שהיה מוכר לחמניות, והם היו מחכים לרגע שהוא היה מסיח את הדעת, ואז הם היו קופצים מתחת לשולחן, מעיפים את כל הפלטה כמו שיש בשוק ובטרק בירושלים, פלטה מלאה פיתות ולחמניות, היה נותן מכה מלמטה, הכל היה אף. כשהכל היה אף, המוכר היה נכנס ללחץ, מתחיל לצרוח, מתחיל לאסוף את הפיתות שלו, והוא לא שם לב הכלב שתפס פיתה אחת, לחמניה אחת, זה ברח. ואז הוא היה עושה את הסיכום של המאזן, מה הוא הפסיד פה בבלגן הזה, והוא אומר, נו, רק לחמניה אחת, לא נורא. והוא לא יודע שכל מה שהכלב רוצה זה רק לחמניה אחת. כך אומר המדרש, כך זה בדיוק היצר הרע. הוא עושה בלגן גדול לחיים של בן אדם, אבל המטרה שלו זה משהו אחד קטן. כי תכלס, הדברים הקטנים האלה הם מה שקובעים. תכלס, בסופו של דבר, אדום גודל לא נבנה מרגעי גבורה. אדום גודל נבנה מהמון המון המון פרטים קטנים בחיים. יש סיפור ידוע עם רבי ינקל'ה גלינסקי, שפעם אחת כשהתחילה המלחמה עם, מול גרמניה הנאצית, פולין מול גרמניה הנאצית, אז היה אז בישיבה, בנובה עוד הכל עמד, נכון לי שזה היה במזריץ', והוא יצא לחפש אוכל, אמרו לו, הוא קטן, שילך למאפייה לחפש אוכל. קיצור, הלך למאפייה, לא היה אוכל, אבל הוא חזר, הוא אמר, הבאתי לכם שמוס. או, נוברדוק, הביא שמוס, מצוין. ממי השמוס? הוא אומר, השמוס זה מהנשיא של פולין. נשיא של פולין אמר, שמוסי? הוא אמר, כן, בואו תשמעו. הוא אומר, היה באותו זמן היטלר דרש שהוא רוצה את דנציג. דנציג היה, פולין היא ארץ בלי חיבור לים. אז בהסכמים שנעשו בפריז, הסכמי ורסאי שנעשו, שהענישו את גרמניה אחרי מלחמת העולם הראשונה, אז קראו מגרמניה את דנציג, נתנו אותה מתנה לפולין, בשביל להעניש את גרמניה ונתנו לפולין יציאה לים. אז היטלר, כל המשיגס שלו, עם מחשמו, היה לחפר על הביזיון והחרפה של הסכמי ורסאי. ולכן הוא הגיע עם דרישה שפולין חייבת להחזיר לו את דנציג. עמד נשיא פולין ונתן נאום, ואת הנאום הזה רבי ינקל'ה גלינסקי שמע בדרך, והוא אמר ככה, תראו, אם הייתי יודע שהיטלר באמת רוצה רק את דנציג, ואחרי דנציג הוא יירגע, אני אתן לו את דנציג. דנציג באמת לא שווה מלחמה. אבל היות ואני יודע שהוא לא יעצור שמה, וגם אם ניתן לו את דנציג הוא לא יירגע, והוא ירצה את הכל, אז למה שלא נריב איתו כבר עכשיו? למה שאני אתן לו את דנציג על מגע של כסף? וממילא ילחם, שילחם כבר רק עכשיו על הכל. כך אמר רבי ינקל'ה גלינסקי, השמוס בשם זה. הוא אמר, גם כן, היצר הרע. אם הוא רוצה רק את דנציג, אז נוותר לו על דנציג. אבל הוא לא רוצה רק את דנציג, הוא רוצה הרי את הכל. בסופו של דבר, בוא נדבר עינינו. כשאנחנו רואים את הסיפור הזה בפוסק, בואו חשבון על העיר הקטנה. זה לא דרוש מה שהגמרא אומרת, זה ממש נכנס. על כן יום רואה מוישלים בו יוחש בו, הנה מוישלים אלו המוישלים ביצרום. הם גם אומרים את אותו דבר, תדע לך, חשבוין היא לא עיר קטנה, היא נראית לך עיר קטנה, בו יוחש בוין, בו יונחשב, חשבוינוי של אוילום. כשיש לך משהו אחד קטן, עיר קטנה עכשיו שנקראת חשבוין, זה יש לך פה את חשבוינוי של כל העולם. הפסד מצוו כנגד סחורו, וסחר עבירו כנגד הפסדו. מה תרוויח? מה תפסיד? מה נכון? מה כיף? תיבונה וזיקוינן. אם אתה או יסכן, אם אתה תדע לבחור בנכון, בפרטים הקטנים, תיבונה בו אילום הזה, ותיקוינן לו אילום הבא. עיר סיכוין, לעומת זאת בצד השני, אם אתה הולך אחרי הכיף, איך הגמורה מגדירה את זה? אם משים אדם עצמו כעיר זה שמעלך אחר שיחה נאה. עושה מה בא לו, כן? עושה מה שכיף לו. מה יקרה? מה כסיב האחרוב? כי איש יוצא מחשבוין. הוא הפסיד נראה לו רק משהו אחד קטן, רק את החוט סיירו הזה, חוט הסערו. אבל החוט הסערו הזה זה מה שמבדיל בין הלא לובויכים והלא לובויכים. זה מה שההר גבוה חוט השערה, זה בדיוק החוט השערה הזה. תיצא איש ממחשבים ותריך לשאינו מחשבים. ויותר מזה, יש פה גם, כמו שהרשב"א מסביר, בדרגה שבין צדיקים. גם באימו לפיטר יוסף הוא נכנס לזה, שיש פה בדרגה שבין הצדיקים גם כן. כי השאלה כמה אתה מחשב, הוא מוכיח את זה, שזה לא חשבון נפש פעם בי. זה חשבון נפש שתופס אותך בכל מעשה בחיים. מה המעשה הזה? איפה הוא נמצא? אני עושה אותו כי כיף לי או כי זה נכון? מה נכון לעשות ומה כיף לעשות? אוך לא אומו יוב זה המהלך האחרי צוי כאיר זה שמהלך הרסיכונו בא לי בו מויסרנו עם לגרסי הרוח והוא נכנס לכל המהלך הזה ולכאוירה כשאנחנו מסתכלים על זה בעין הזאת זה ממש פשט אין, זה לא איזה דרוש חסידי שבמקרה נדבק על מילים בפוסוק זה בו יו חשבוי זה בדיוק הסיפור הזה האם אתה מחשבן כל פעולה ופעולה שלך או לא המעשה אני אומר את זה אצל ראשי ורבנלי היה מאוד ברור לראות את זה סיפור שתפס אותי, זה סיפור דווקא מעניין. אחד הנכדים, ברלין, מספר שהוא היה... אמרו את זה באספיידים, כן? הוא סיפר שהיה אחד... היה פעם אחת של הרושיבה, והיה שם בננות. עכשיו, הרושיבה הקפיד לא לאכול בננות, אם זה בגלל חשש אורלה, ואם זה בגלל סופק ברוכס, ואם זה בגלל שזה מויסרס. היה לו כמה סיבות, הוא לא אכל בננות אף פעם. ובאותו יום, הרבנית הביאה הביתה בננות, אז הוא איסר. תמיד הוא היה הולך לעשר. עכשיו, הרבנית לא אהבה שנשאר חצי בננה, כי זה משחיר. אז תמיד שהיה מעשר, אז היא הייתה אוכלת את החצי השני. אבל עכשיו הוא עשר, והרבנית כבר הלכה לישון, אז הוא ביקש מהנכד שהוא רוצה את הבננה. אמר שלא, הוא היה בחור ב-15, לא, לא התחשק לו, לא, לא רוצה. אז הוא אומר, אבל אומרים שזה טעים, כן, הוא לא יודע, אומרים שזה טעים. לא, לא רוצה. אבל הסבתא לא, לא אוהבת שזה משחיר וזה. קיצור, הבחור לא מעוניין, אין מה לעשות. קיצור, הרשיבה עשה ברוכה, אני לא יודע איזה, ואני לא יודע אם הוא עושה שחיון, אבל הוא אכל בננה. לראשונה בחייו, אבל גם הפעם היחידה, כי אחר כך הוא לא, לא עוד פעם, זהו, הפעם הזאת. הסיפור הזה הוא מדהים, כי אנחנו רואים כל כך הרבה פעמים בחיים, שבחור לוקח, אפילו כשאנחנו עושים משהו טוב, השאלה אם אנחנו עושים את זה מהסיבה הנכונה. חשבוין זה לא רק על דברים שליליים, חשבוין זה גם על דברים חיוביים. תראה, יש סיפור מפורסם בשלמה זלמן אוירבך. בשלמה זלמן הלך פעם ברחוב בשבס, והוא רואה איזה בחור הולך ביחד עם אבא שלו, והאבא סוחב ספסל, והבחור הולך לידו. אז הוא שואל את הבחור, למה אתה לא עוזר לאבא שלך? הוא אומר לו, אני לא מטלטל. תראה, בשלמה זלמן היה לא רגוע מזה, הוא פשוט לא יכל להקל את זה. הוא אומר, אני לא מבין. האביר הלוך הכתוב בשימא, שירי שמיים יחמיר לא לטלטל בעיר ובשלחו ביצור עשה פסח. הוא אומר, אבל איזה ירי שמיים זה שלא אכפת לו מדי רייס? איזה ירי שמיים זה? אבא שלו זוכב ספסל והוא לא זוכב... מה באמת קורה? תכלס, אני מבין את הבחור הזה, כן? הבחור הזה הוא לא מטלטל וזה חלק מה... כאילו, ממה שנותן לו את הסיפוק שהוא שווה משהו. הבעיה שהוא לא עושה אפילו את המצווה הזאת ממקום של נכון. הוא עושה את זה ממקום של כיף. אם הוא היה חושב, רגע, מה נכון שאני אעשה עכשיו? אז אפילו במצווה שהאדם עושה, גם כשזה מגיע מנכון וכיף, אז אני כן אוכל את הבננה. לויסעס, יש בי, גם כן אצל החסילים אומרים, נראה לי מאחורי זה מלבולין, לויסעס ומקיין להשם אלוהיכם. מהיהודי הקודש. לויסעס ומקיין, לא ככה אני עושה. זה הנוגה שלי. יש גם סיפור דומר בסנקה פישר, אם היה איזה אחד שהיה צריך לאכול אצל השוויגר שלו, אלמנה, בזיכרון מוישה, והוא הלך לחפש סוכה, כי הסוכה של השוויגר שלו, אלמנה, לא היה מיימיד ומיימיד. זאת אומרת, זה היה מוגנברום ולא חזון איש. אז לא ישב, ורסיינקה היה חוזר על זה שנים, כל שנה היה חוזר על זה בדרוש השבת שובה. מיימיד המיימיד, זה הוא לא מסתכל, החזניש הרי בעצמו לא ממש אומר שזה מחויב, הוא אומר, הוא חולק על המוגנב רום. הוא אומר, אבל אם כדאי לעשות מוגנב רום, אז צריך להקפיד גם על מיימיד המיימיד ולא רק על מיימיד. כי הוא חולק על כל העניין של מיימיד. הוא אומר, אז להקפיד על מיימיד המיימיד שחזניש זה כן, שהחזניש עצמו לא ברור כמה זה. אבל אישה אלמנה שיושבת ובוכה, זה משום מה לא תופס אצלו מקום. מה בעצם קורה פה? איך קורה הטעויות המעניינות האלה? הטעויות האלה קורות בדיוק בגלל השאלה הזאת. בויו חשבוין. בויו ונחשי חשבוינוי של אילון. החשבון על כל מעשה. יפשבש במעשיו, על מעשים אם הם טובים הם רעים, וימשמש במעשיו, במעשים הטובים עצמם, מאיזה מקום הם מגיעים. עוד פעם, ברור שאנחנו מדברים כעת על מדרגס. הסיפור עם הבננה הוא סיפור ש... באמת, הוא סיפור עמוק מאוד של... בספר יחסיד הזה נקרא מסירוס נשומת. זה לא מסירוס נפש, זה מסירוס נשומה, שבן אדם מוכן להקריב קבולה שלו, כי הדבר הנכון לעשות זה משהו אחר, כי זה רוצנה שם. זה לחיות עם רוצנה שם. אבל גם במדרגס שלנו, יש מספיק דברים שברור לנו שזה כיף וזה נכון. עוד פעם, יש 100 שאלות כאלה ביום. לא קופצים ל-100, אלא פרט אחד. פעם אחת ביום, ביום שזוכרים, על מה יישא אחד לחשוב, מה כיף ומה נכון, ולבחור בנכון. זה הופך אותך מבן אדם שהולך אחרי הכיף, לבן אדם שבוחר בנכון. זה היה בו יוחש בו. טוב, נסיים עם הנקודה הזאת להיום. נראה לי שבערנו פה באמת הנקודה הזאת של בויו חשבוין, שזה מה שחשבוין הנפש על כל פרט, על כל מייסה. עוד פעם, לזכור את זה בתור מהלך של אבוידה, פעם ביום, או אפילו לא כל יום, ביום שזוכרים. וממילא כבר עם הזמן בן אדם נהיה רגיל יותר להגדיר את עצמו כאדם שעושה נכון ולא כאדם שעושה כיף, וזה דבר שבכלל מכניס את הבן אדם למסלול של הצלחה בחיים. אני אשמח לקבל הערות, בעזרת השם, יותר מכיוון לא כל כך הערות מיידיות, אלא מי שינסה ליישם את הדברים בפועל, ויהיה לה הערות ודברים, אז אחרי כמה שבועות נעשה סוג של חזור אל הדברים מתוך מקום של התמודדות יותר מעשית עם הדברים, אז מי שמעוניין. טוב, תודה רבה. ערב טוב, שכוח.